זהו זה, we're live. זהו, אז
שלום.
אנחנו בפרק 17 כבר, שלום אסף. שלום נועם.
שלום לכם.
אז תוך כדי אנחנו ככה נראה כמובן את התגובות, ממש התגעגענו לכם מהפרק הקודם. הפרק הקודם שלנו שעסק בחיסונים או חיסולים, כבר צבר למעלה מ-3,000 צפיות עם הרבה מאוד אינגייג'מנט, ואנחנו ממש 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 מודים לכם. ואנחנו מארחים פה את אסף גינוסר, שהוא מדריך, מלווה ומייעץ לגינות מאכל, ומדריך ליקוד, תכף אנחנו גם נדבר עליך באופן ספציפי. אז רק לפני שנתחיל, חשוב לנו קודם כל להגיד תודה רבה ל-WeAct, גוף תקשורת תלוי, עצמאי, בלתי תלוי ועצמאי, שמאפשר לנו ככה להגיד את האמת שלנו, לנו ולהרבה מאוד יוצרים אחרים ואחרות. אז אם אהבתם, בבקשה תעשו לייק, גם כשהסרטון יעלה לאחר מכן ליוטיוב, ותוך כדי, אם אתם רואים שהתכנים פה מעניינים אתכם, תעשו בבקשה שייר, תתייגו בתמונות אנשים שזה נראה לכם שיכול להיות רלוונטי. אנחנו מדברים פה על נושא מאוד 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 חשוב, שבעצם אני ונועם מאוד היה לנו חשוב להביא עוד אנשים מומחים בתחומם, פשוט מזה שאנחנו שני אנשים מתעוררים, לא יודעים הכל, ואנחנו ככה צמאים לעוד ידע מאנשים שיוכלו לעזור לנו ככה לנווט בין כל הדבר הזה שאנחנו רואים שאנחנו צריכים להיות פחות ופחות תלותיים בכל מערכות הענק שאנחנו נחשפים אליהן.
בקיצור, לצאת מהמטריקס.
לגמרי, לגמרי.
אז אני רוצה להתחיל את התוכנית שלנו בקריאת תגובה קצרה יחסית שקיבלנו מחברה של אמא שלי בשם רות. רות, הפרק הזה מוקדש לך, ואנחנו נקריא את מה שכתבת. בשיחה עם חברות דיברנו על היציאה למחאות, וגם לדעתי זו אנרגיה מבוזבזת ושוחקת. במקום זה הייתי קוראת לאזרחים לא לציית. לא לשלוח ילדים לבית הספר. לא להגיע לאוניברסיטה ולטכניון. לא להגיע לקופות חולים. להתארגן עם רופאים פרטיים. ללמוד איפה הבטן הרכה של הממשלה. בסוגריים זה אני אומרת, זה בירוקרטיה. ואם אנחנו נציף את המערכת בבירוקרטיה כן. של עצמה, זה פשוט מדהים וזה כבר קורה. אתם יכולים לראות אנשים שהגישו תביעות נגד הממשלה. וזה מטורף.
ממש עכשיו, okay, בימים האלה קורה.
כן. ההפגנות נותנות אינדיקציה לממשלה וסוג של שליטה. אנחנו לא מפחידים אותם, נהפוך הוא. אז על מה כן להוציא אנרגיה? להתארגן עם חקלאות. ופה אנחנו בדיוק מכניסים את הפרק הזה לפעולה, להילוך גבוה, ואנחנו הבאנו את אסף, שיסביר לנו הכל על גידול של גינת מאכל, ואנחנו ממש שמחים שאתה כאן.
גילוי נאות, אני הכרתי אותך דרך לי, בת זוגותך, אני הכרתי דרך לי, דרך הקהילה שלי בטלגרם, ובעצם ישר קפץ לי הבלוג שלך בטלגרם, שנקרא סיפורה של גינה, ויש פה, יש ממנו כל מיני ציטוטים יפים שנועם ככה, תתחיל עם הציטוט שתפס מאוד מאוד את תשומת ליבנו, ומזה אנחנו ניתן לך, פשוט ככה נדבר, מתי שזה יהיה רעיון, מתי שזה יהיה שיחה, אנחנו פשוט זורמים, וכמובן תרגישו חופשי הצופים שלנו לשאול שאלות, להגיב, אנחנו מאוד מאוד נתרמים, וזה נותן תבלין מאוד מאוד נחמד ככה לכל מה שקורה כאן.
נכון. אז אני מקריאה ציטוט של אסף מהבלוג, איך אתה קורא לזה? בלוג?
ערוץ.
מערוץ טלגרם שלו, שאני ממש אהבתי את הציטוט הזה, והוא הולך ככה. באותה תקופה, גם אני עברתי תהליך של צמיחה. זה קורה לכל מי שמתחיל לגעת באדמה. הוא גדל מתוך או יחד איתה. מהמם. אז
רבה.
אני שואלת אותך, למה בחרת דווקא בתחום הזה?
תמיד הייתי ילד טבע. תמיד הייתי מחובר לכל מה שקשור לעולם הטבע, לחיות, לצמחים. וגם מצאתי את עצמי בכל חיי הבוגרים בערך, מגדל משהו. עוד לא הייתי מחובר לכל הרעיון, כל כולי לכל הדבר הזה. אבל באמת מתוך התחביב הזה, שהתחיל כתחביב, פשוט שקעתי יותר והתנסיתי יותר, והתרחבתי ולמדתי והלכתי ועשיתי קורסים, והתחלתי להתנסות ולעשות פה ולעשות שם. והיום זה בסופו של דבר מה שאני עושה, זה הפשן שלי. עבורי אני חושב שהאדמה, בסופו של דבר, משם באנו, לשם נשוב, וכמה שיותר בזמן הזה שאנחנו יכולים לבלות זמן במחיצתה, בדרך זו או אחרת, אני חושב שהיא מבורכת ורק תורמת לנו.
אז חוץ בעצם מהחיבור עם האדמה, זה רק החיבור כשלעצמו נתן לך את הפאשן לפתוח את סיפורה של גינה? איך זה התחיל בעצם?
מתישהו לאורך בשנים האחרונות שמנו לב, יותר נכון אשתי שמה לב והיא רצומת ליבי, שבעצם הרבה אנשים סביבנו, הרבה מטופלות שלה, התחילו לעשות גינות אצלנו בבית, אחרי שהם בעצם היו אצלנו בטיפולים, ומאוד אהבו את הרעיון, וכל ביקור היה ירוק יותר, היה שופע יותר וכו'. ואז הן לבד התחילו גם כן ככה להתנסות, והרבה פעמים מהבית שלנו נסו למשתלה לקנות, אני רוצה את השתילים האלה, ככה, וכמו בתמונות.
עשתה להם חשק.
ופתאום הבנתי שבלי שאני יודע, זה בסופו של דבר משפיע לאנשים. והחלטתי להתמודד עם הפוביות שלי, או החוסר רצון שלי ככה לצאת בפומבי, או לדבר בגלוי ברשתות חברתיות, ודווקא למקום הזה ללכת ובאמת למצוא את הפלטפורמה שנוח לי בה, ולהתחיל באמת לעלות, לשתף.
ושאתה אומר פלטפורמה, הכוונה לטלגרם?
כן, ספציפית הטלגרם, היה לי הכי פחות התנגדות שם.
אני מאוד מאוד מזדהה עם זה, גם אני, היה לי, זה בעצם פלטפורמה שמאפשרת להתחיל מחדש.
כן.
להתחיל מאפס.
להתחיל מאפס, כל הקונספט של חברים, לא חברים, לייקים, לא לייקים, הוא פחות איזשהו מקום רלוונטי שם, פחות לחץ סביב הדבר הזה, והיה לי נוח שם, פשוט.
איזה כיף שעשית את זה.
האמת שזה כיף לעשות את זה, כן.
אז מה אתה מרגיש כשאתה עובד עם האדמה? איזה רגשות, איזה תחושה, איזה...
האמת שהרבה פעמים זה מקום שבו את כל המתחים והעצבים שלי הם פשוט נפרקים.
כמו איזה הערקה כזאת.
זה הערקה, קודם כל אני גם עומד יחף על אדמה, זה בפני עצמו עוזר לנו לפרוק. אבל אני נכנס לסוג של מצב מדיטטיבי כזה, אני בשלי יכול לעשות פעולות שעל פניו משעממות, אבל פתאום אני מוצא את עצמי, שלוש שעות עושה את אותו דבר מונוטוני, אבל אני בכיף שלי, וזהו, ממליץ, גם כתחביב, גם הרבה לפני שהתעסקתי בזה, באופן הרבה יותר שוטף מעכשיו, זה תמיד הייתה הנקודה, זה המקום הכיף שלי, הכיפי שלי, הייתי מגיע הביתה, הולך עושה סיבוב בצמחים, מדבר איתה, אומר שלום, בבוקר שעוד השקעתי עם צינור, עוד לפני שהשקעתי עם מערכת השקעיה, הייתי מדבר איתה, בודק מה קורה,
אז אני בעצם מבין ממך שדרך הטיפול באדמה, או דרך בכלל ההתעסקות עם צמחים, שאלו יצורים חיים, אני בעצם יכול להתחבר לכל הדבר הגדול הזה שאני חלק ממנו, ובעצם להשיב לעצמי את ההתקרקעות.
כן, תראה, וגם היופי בלעבוד עם גינה, שהוא מאפשר לך או לך בעצם לראות מרחוק, כאילו לנתק את עצמך מהמקום הזה ולראות איך הטבע עובד, איך מערכות אקולוגיות עובדות באופן כללי.
שבעצם סגנון החיים בעולם המודרני מאוד מנתק אותנו מהמחשבה הזאת, אנחנו בכלל לא חיים את זה.
אם תשאל הרבה ילדים היום, הרבה ילדים, הם כנראה לא יודעים איפה הגווניה מגיעה חוץ מהסופר.
מהסופר.
מהסופר או מקסימום
מהשוק. הם מתעסקים במיינקראפט כל הזמן.
או מקסימום מהשוק, אם ההורים שלהם קונים שם את ה... עושים שם הקניות. אבל באמת החיבור הזה הוא משהו שאני חושב שהוא הכרחי עבור כולנו. באיזשהו לבל, לחזור אליו, כן, זה לא אומר ללכת לגדל, כולם צריכים לגדל מזון, אני מאוד ממליץ לכולם, מי שיכול, כן, לגדל מזון, אבל כן לחזור לטבע, וכן לחזור לגעת בדבר הזה, ואני יכול לספר על לי, על אשתי, שהמון פוביות שיש לה מחרקים, שהיא, כלומר, הכרנו הייתה עם פוביות ממוצעות פלוס פלוס, בכל הקשור למעופפים, חרקים, זוחלים, כל מיני דברים כאלה, ועם הזמן, אתה לומד ככה יותר לראות שקודם כל, שום דבר לא מזיק, שום דבר לא פוגע, ברוב המקרים, כן? אני לא הייתי אומרת ללכת לנסות לתפוס נחש צפה, אבל בגדול כאילו, הדבורים לא סתם יעקצו אותנו, הכבישים לא עוקצים אותנו.
רק אם הם ירגישו מאוימים.
בדיוק, בסופו של דבר, כן, דבורה כשהיא עוקצת, אז היא מתה כי בעצם זה פוגע בבריאות שלה, זה מנתק אצלה משהו במערכת העיכול, והיא לא יכולה יותר, היא מפסיקה לחיות באותו רגע. אז באמת אם נעקצתם על ידי דבורה, זה לא כי היא אגרסיבית ואחזרית, אלא באמת הרבה פעמים, כשאני נעקץ על ידי דבורה, בדרך כלל זה כי דרכתי עליה. ובגלל שאני יחף בגינה רוב הזמן, אז זה יכול לקרות, אבל בסדר.
אז בעצם הגינה עוזרת לנו להבין שאנחנו חלק מאיזשהו אקוסיסטם, ולא רק חיים בבועה שלנו. וזה מעניין גם שיעל כותבת לנו, הם, בהקשר לילדים, הם גם לא יודעים מאיפה בא הבשר לצלחת. אז זה מעניין, כי אנחנו לא הרבה מתעסקים במקור.
נכון.
במקור לבחירות שלנו ולסגנון החיים שלנו. וזה באמת החיבור בין האדם והטבע, שמתגלם בגינת מאכל.
תראה, בסופו של דבר, אם רגע עכשיו נבין מה הצרכים הכי בסיסיים שאנחנו צריכים, קורת גג, וזה אוכל ותזונה. כן. מים כמובן, אני אקח את זה יחד עם תזונה. אני חושב, רוב האנשים שעובדים ועדיין עובדים כמו עובדים ב-9 to 5 כזה במקרה הטוב, עושים את זה בשביל קורת הגג והאוכל שהם יוכלו להביא לילדים הבית על השולחן. אז יש איזשהו משהו מאוד מעצים, אני חושב, עבורי לפחות, למצוא את הדרך שבה אני פחות ופחות צריך להשקיע מאמצים, לעשות דברים שאני פחות נהנה מהם, פחות אוהב, לוקחים ממני המון אנרגיה ומשאבים, כדי לשלם על האוכל, שהוא לרוב, ברוב המוחלט של המקרים, גם פחות איכותי, פחות טעים, פחות בריא.
ומהונדס גנטית.
ומהונדס גנטית במקרה הפחות טוב, או רק מרוסס קצת במקרה היותר טוב. עבורי זה באמת סוג של, זה המקום, כרגע שאני מביא את זה לידי ביטוי, להפחית את התלות שלי במערכת.
כמה זמן אתה כבר עוסק בזה?
כמה שנים. קשה לי לומר, כי גם כשלי ואני הכרנו, גידלתי פלפלים, גידלתי עגבניות, גידלתי עוד ירוקים, גידלתי המון המון דברים עדיין. כלום לעומת מה שאני מגדל עכשיו, אבל אז כמה שנים, וגם בלונדון שגרתי, גרתי בלונדון כמה שנים, אז דאגתי שבחצר שלנו הייתה לנו גינה שלנו, זרענו דשא, שתלנו ורדים, ולא פחות חשוב, שמנו גם ננה. שיהיה ושתרדה לי חורף בלונדון. אז קשה לי לומר, אבל אני חושב שבשלוש שנים האחרונות אני כבר all in כזה.
נעבור לשאלה הבאה.
כן, לגילדה.
כן. אנחנו מסתכלים למטה רק כי יש לנו פה את השאלות שהכנו מראש, אם אתם תוהים לעצמכם. אז מה זה גילדה ומה יכול האדם ללמוד ממנה?
אוקיי. אז גילדה בעצם זו חברה, אפשר לומר, שבה יש שיתוף פעולה של 2, 3, 4 או 10 מינים שונים של צמחים. אני אתן דוגמה מאוד קלאסית, כל מי שהולך ולומד את הדברים, אז התכנים הבסיסיים מאוד מדברים על זה, אבל יש גלידת מרכז דרום אמריקאית, שבעצם יש שם תירס, יש שם שיווית, ויש שם איזשהו קישור או דלעת על הרצפה. עכשיו, מה זה נותן? התירס הוא זקוף, צומח למעלה. אבל הוא גם שותה המון 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 חנקן. השיווית, יש לה תכונה עם משפחת הקטניות. משפחת הקטניות קושרות חנקן מהאוויר. המשפחה היחידה שיודעות לקחת את החנקן שיש באוויר, ולהפוך אותו זמין לשורשים באדמה, גם לצמחים אחרים.
כלומר, עבור התירס.
עבור כל מי שנמצא בסביבה. בעצם לוקחים חנקן ומחזירים אותו לאדמה.
וואו, מדהים.
דרך השנייה להחזיר חנקן, זה דרך קומפוסט, ובעצם דשן כלשהו שנכנס לאדמה. אז, והשווית בעצם גם מזינה חנקן וגם מטפסת על התירס, והדלעת או הקישור על הקרקע, מתפרסים על הקרקע ויוצרים מה שנקרא כיסוי קרקע. כיסוי קרקע בעצם שומר על השורשים, הוא מאפשר עוד בתי גידול לעוד חרקים, ולא פחות חשוב, הוא מצמצם את האידוי של המים. וזה ככה לתמוך בכל המערכת. עכשיו, גילדות קיימות בכל מקום, בכל מצב, בטבע. באופן טבעי הן נוצרות. יש עוד דוגמה לגילדה, כאילו חצי גילדה, לא משנה מקומית שיש, אז יש לנו בארץ את העצי האלון, ויש לנו בארץ גם את האספרג, אספרג החורש. האספרג הוא ספר.
כן. כלומר, שניהם נתמכים אחד בשני.
אז האספרג הוא צמח מאוד קשיח, הוא קוצני מאוד. זאת אומרת, מה שאנחנו אוכלים עוד לפני שהקוצים שלו יצאו, בעונת החורף, עם הגשמים, אז יש צמיחה צעירה, והעץ אלון לוקח לו המון המון זמן לגדול. הצמיחה שלו היא מאוד מאוד איטית, כי את רוב האנרגיה בשנים הראשונות הוא משקיע בשורשים. אבל כדי שלא יאכל, הוא גדל בתוך שיחים של אספרג.
יאה, זה יופי.
יש לו כמה שנים אינקובטור שמגן עליו.
איזה מהמם.
והנה דוגמה לגילדה שקורית באופן טבעי. למעשה הרגילו אותנו לחשוב שיש תחרות, אז חזק שורד, דרוויניזם דרוויניזם חברתי לצורך mm-hmm. העניין, אנחנו mm-hmm. לקחנו את זה מהתורת תורה של דרווין על אבולוציה והטבע mm-hmm. ודרווין גם כן אחרי איזה הרצאה שעשיתי שלח לי בחור, הבחור שתאמדו שתקשרתי מולו שלח mm-hmm. לי הרצאה או סיכום של איזשהו ציטוט שבסופו של דבר ניקח את הזאבים ואת האיילים, אם הזאבים היו טורפים את כל האיילים, כנראה יום למחרת כבר לא יהיה להם על האכול. אז החזק לא שורד. הטבע עובד על שיתופי פעולה ויחסי גומלין, תמיד. בלי יחסי גומלין, גם עבורנו, אין קיום, אין התפתחות, אין סגסוג, אין כלום. אנחנו זקוקים לשונה ולתמיכה של השונה ולדבר הזה שהוא מביא עבורנו, בשביל לצמוח ולהתפתח.
כן, בעצם הטבע יכול ללמד אותנו הרבה מאוד דברים, ויש חלק שמש ממש אהבתי במדריך שלך, שגם אותו העלית בבלוג, וגם אותו, גם לא נשים את הקישור, כתבת בעצם שהטבע או הגינה מלמדת אותנו סבלנות. עכשיו, אני אדם כרגע שרוצה שהכל, שהדברים יקרו מאוד מאוד מהר, לעשות גם את זה, גם את זה וגם את זה, ואולי, ובגלל זה אולי אני פחות נמשכתי לתחום הזה, אז אני באמת רוצה שתספר גם לי וגם לצופים שלנו איזה איכויות יש בגידול הגינה מלבד אולי גם לסבלנות, איך זה מתבטא?
אוקיי, אז סבלנות זה אחד, אני חושב שזה אחד השיעורים החשובים שישנם, וכולם נתקלים פה, כי כולנו קצרי כן. סבלנות במידה מסוימת.
כן, כזה רוצים שהמלפפון כבר יתמח, אבל לוקח לו כמה חודשים.
אתה מנביט, עכשיו סתם דוגמה, לפני שבוע סיימנו לשתול את כל הרוגות החורף שלנו, וכבר הכנו סטארטרים, מגשי שתילים קטנים, בשביל להכניס סיבוב נוסף, עוד שבועיים, עוד חודש, כל פעם ככה שיהיה לנו דירוג גם של התוצרת המוכנה לקראת החורף. ואתה הולך עכשיו, המגש כבר כולו כמעט נווט. אבל בימים הראשונים אתה הולך ואתה רואה שעוד כלום לא יוצא ויש דברים שלוקח להם הרבה זמן ורק חודש בערך אחרי שהנבטנו אותם אפשר יהיה להעביר אותם להרוגה ואז עוד יש המון עניין של סבלנות
באמת חושב שזה החסם העיקרי של אנשים מלהיכנס לזה
כן, זה איזשהו חסם מצד שני הריוורד הוא מדהים יש צמחים שבאמת יודעים לבוא ולתת לנו תחושה מאוד מאוד טובה בייחוד לאלו שלא התנסו אף פעם, לא גידלו כלום מעולם, אני תמיד אמליץ, פלפלים ועגבניות. שני הדברים שמאוד קל להנביט, מאוד מאוד קל להנביט. פלפלים חריפים, סיכוי הצלחה מאוד מאוד גבוהים, גם של התוצרת בטוח.
אני צוחק, כי אבא שלי, יש לו בחודשים האחרונים שיגעון לפלפלים, הוא לקח את זה מאח שלו, ששניהם גרים ברמת גן, באזור עירוני, תכף גם אנחנו נדבר על המורכבות, ועל איך אפשר לגדל באזור עירוני, והוא במשך החודשים האחרונים, אמא שלי כזה מתלוננת, כל סוגי הפלפלים יש להם בבית, אדום וצהוב וחריף, וזה שיגעון מטורף, אז עכשיו אני מבין שזה מאוד קל.
אז גם אני התחלתי ממש להיכנס לזה, זכות הפלפלים. זאת אומרת, במרפסת בדירה בשדה חמד ששכרתי, מרפסת הרבה יותר קטנה ממה שיש לי היום, היו לי 15 זני פלפלים חריפים.
וואו.
לא אכלתי את כולם, אני אוהב חריף, לא כזה, לא כל כך אוהב חריף, מדי פעם אני אוהב טיפה לטבל, לא מעבר. וכי, קודם כל הוא משגע, הוא יפהפה, אז יש לך פלפלים בכל מיני צבעים, בכל מיני גדלים, והוא מאוד מאוד מתגמל. בדרך כלל חודשיים כבר, מהרגע ששמת את הזרע באדמה, כבר יהיה לך פרי. יהיה לך פלפל כלשהו.
הוא גם די עמיד.
והוא עמיד וחזק. פלפלים המתוקים קצת יותר רגישים, קצת יותר קשה לגדל אותם, הם יותר נתקפים. אני מניח שזה גם עניין של זנים מסוימים שיש אצלנו בארץ. אבל הוא עדיין מניב. גם אם הפרי יוצא מעוות, הפלפל יוצא מעוות, המתוק, הוא עדיין יעבור. זה עדיין עובד.
אנחנו עדיין אוהב אותו.
בדיוק. והעגבניות גם מאוד קל. גם עגבניות מהסופר, בחלק גדול מהמקרים, יעבדו ויוציאו עגבניות.
אני רוצה רגע שנעצור ונראה ככה את התמונות שמאחורינו, ככה שאתם תוכלו לראות באמת את התוצאה של העבודה המדהימה שעשית. הנה, ואתם יכולים לראות בעצם מצד ימין, יש את הדירה, את הבית שלכם, שככה הוא צולם ביד שתיים, בגלל זה אנחנו גם רואים פה את
ככה קיבלנו אותו.
ככה, בדיוק, ככה קיבלתם אותו, ומצד שמאל, למעשה, זה איך שהוא נראה עכשיו.
בכלל, הבית הזה, יש סיפור מעניין, לי סיפרה לי שעברתם לבית הזה ממש ברגע האחרון, יום לפני, סגרתם את הבית, שמחתם רגע על היקום בקטע הזה.
חמישה חודשים חיפשנו דירה, וחיפשנו בהרבה אזורים, והלכנו לראות המון דירות, וסגרנו שבוע לפני המעבר עם מובילים, לכתובת לא ידועה, כי לא ידענו לאן אנחנו עוברים, רק ידענו שאנחנו חייבים לפנות את הדירה. ובאמת, בשעה, לדעתי, 20:00 יום לפני המעבר, הודענו, סגרנו עם בעל הדירה, אחרי שחשבנו על זה איזה שעה, וב-22:00 דיברתי עם המובילים. כן. וזה עבד, כן, הלכנו.
ומה הפער בין שתי התמונות שראינו מבחינת זמן? כמה זמן עבר מה...
אז אנחנו בעצם 4 שנים כבר בדירה הזו. היא די נראית מבחינת הירוק וכולי, ככה כבר איזה 2 לפחות. אבל אפשר די מהר לירק ולהחיות שטח. זה לא סיפור, כאילו. זה לא כזה סיפור.
זה נראה
מרשים. זה לוקח זמן, כאילו, כן.
כן, הירוק הזה גם בעיניים, הוא עושה כל כך טוב בימים האלה שאנחנו מחפשים להתקרקע.
כן, זה חיים, צמחים לחיים.
זה חיים לגמרי, ולעשות סיבוב בין הערוגות, במיוחד בגשם, אחרי הגשם, אחרי איזה גשם ראשון, ככה שמחה גדולה, וגם גשם יודע לתת בוסט רציני.
איזה כיף.
תענוג.
אז אתה שמח לסתיו שבא.
אני מאוד שמח לסתיו, כן.
נעבור השאלה הבאה.
כן, שאלה 6 שלנו.
יא. אז איך גידול ירקות יכול לעזור להעלאת התדר? שבעצם קצת אנחנו התחלנו כבר לגעת בזה עכשיו.
אז קודם כל, הידיעה, הבנה, שאנחנו אוכלים את מה שגידלנו, מה שאנחנו גידלנו, הוא מרגש, לא יעזור כלום. גם אם הפלפל לא יצא משהו, והוא חצי רקוב בצד אחד, אתה כל כך מאושר לאכול את החצי האכיל בתוך הדבר הזה שהוא מאוד מחזק.
כלומר שיש לנו חלק בתהליך.
יש לנו חלק בתהליך. אני גם איפשהו מאמין שהאנרגיה והתדר שלנו, באדמה ובערוגה שלנו מוטמעים, זה באיזשהו מקום אולי הכי נכון עבורנו, זה הכי יוצא מתואם עבורנו. מעבר לזה יש את הבנפיט של אם אתה בגישה של אקולוגיה ואורגני, אז אתה לא מרסס, אתה לא משתמש בכימיקלים. אתה גם יודע במיליון אחוז מה המצב הירקות אצלך בגינה. מה שאי אפשר להגיד על שום מקום, אפילו באיזשהו מקום, על ירקות אורגניים שקונים, לא שאני אומר לא לקנות שם, כן? אני קונה ומשלים ובכיף באיזשהו משק אורגני, אבל אני אומר, אנחנו לא באמת יודעים אף פעם מה הדבר הזה עבר.
כלומר, זה עבר בידיים.
בדיוק.
ופה אנחנו ממש עדים לתהליך.
אז כל מה שאתה כתבת אצלך בחצר, אתה יודע מה הוא עבר גם, אתה גם גידלת אותו.
נכון.
אז יש את הבריאות ויש את הניקיון ו...
אז בעצם, תראה, הפרק הזה הוא מאוד מאוד... מאוד מעניין אותי ספציפית, בגלל שככל שאני בוחר להסתכל על המערכות ולצאת מהן החוצה, אז אני מבין שיש הרבה מאוד מערכות וגורמים שמנסים להשאיר אותי תלותי. ובעצם הרבה מאיתנו רואים שאנחנו רוצים לבחור, אנחנו מחליטים לבחור לעשות משהו אחר, ולא להשתתף באיזשהו משחק רפואי כזה או אחר. וכשאנחנו מחליטים לא להשתתף, אנחנו רואים כמה אנחנו תלותים בכל המערכות האחרות, שמשחקות נרטיב אחר ממה שאנחנו חשבנו. ופה האוכל זה בעצם, כמו שאמרת, זה האלף בית שלנו, בשביל לקבל את העצמאות שלנו בחזרה ולצמצם את התלות שלנו בכל המערכות האלה. אז אני רוצה שתספר איך מתחילים. כלומר, אני לצורך העניין, יש לנו הרבה מאוד מהצופים שגרים בעיר, ואין להם את הגינה שלהם, יש להם את הדירה הסחורה כחלק מאיזשהו בניין או מבית של כמה קומות, ואין להם את המקום הזה. אז איך אנחנו בכלל מתחילים להתנתק מהמטריקס הזה בהיבטים של גידול עצמי?
אז ככה, קודם כל, כל מי שיש לו מרפסת או חצר, סליחה, נניח רגע לחצר, אבל באמת כל מי שיש לו מרפסת או גג, ברוב המקרים יש שם מספיק אור בשביל לגדל משהו.
כן.
אז אולי אנחנו לא נצליח להגיע למצב שבו אנחנו את כל התזונה שלנו צורכים מהגינה, גם אני עוד לא שם, יש לי עוד כברת דרך כנראה לעבור.
אנחנו מתרגלים.
אנחנו מתרגלים ומתאמנים ומשפרים, וכל אחד עם עצמו מבין, תכף אני ארחיב קצת ככה, מה עשינו עכשיו העונה הזאת.
כן.
ובאמת מחלים מנותקים, זה נקרא שם מפוצץ, קצת בפשטות, הציצים והדניות.
להראות את התמונה?
את יכולה להראות את התמונה, בהחלט.
כלומר, זה אנחנו עכשיו הולכים להראות תמונה שממנה אתה התחלת?
לא ממנה אני התחלתי, ממש לא. חבית שתילה, זה משהו זו השנייה שהכנתי, אבל יש עוד אחת שהכנתי כבר לפני 3 שנים. אבל זה דוגמה לבעצם, לא צריך אדמה. זאת אומרת, אני צריך את הרובת השתילה, אבל זה אני צריך בכל מקרה בשביל הציצים. אבל היופי בדוגמה כזאת היא שאני מנצל אלמנטים של גובה. ואז מרפסות ברוב המקרים, שטח קטן, מצומצם, ואז אני באמת ארצה לשאוף ולנצל אלמנטים של גובה. וברגע שאני עולה לגובה, נפתחות לי כבר עוד אפשרויות. במקרה הזה יש פה כמה מטרים רבועיים, שווה ערך לכמה מטרים רבועיים של ארוגה. זאת אומרת, החבית הזאת היא שתופסת עם הצמחים הגדולים כשהם יגדלו, רדיוס של 1.20 מטר. עם הצמחים בנפח מלא. זה כלום. ויש חביות קטנות יותר. יש צינורות שאפשר לקחת ולעשות בהם פתחים. אפשר מראש לבנות משהו ולהצמיד על קיר. יש הרבה פתרונות גם מוכנים. ואפשר לקבל רעיונות מאותם פתרונות מוכנים, כדי להבין את העיקרון, ואת איך בעצם מנצלים גובה. יש הידרופוניקה, אני אישית פחות מנוסה בהידרופוניקה, אבל
אתה יכול להסביר כמה מילים על מה זה?
הידרופוניקה זו בעצם מערכת של מים סגורים, בעצם הצמחים לא גדלים במצע שהוא אדמה, הם נמצאים בתוך איזושהי כוס, עם השורשים בתוך מים, בתוך צנרת מים, ויש סירקולציה של מים עם חמצן ונוטריאנטים, שזה בעצם סוג של דשא נוזלי, שבעצם מספק את כל הדברים. אז השורשים מקבלים חמצן, שהם צריכים, מקבלים מים, מן הסתם שהם מקבלים, ומקבלים את התזונה שהם מקבלים. ואז אני לא מתעסק עם אדמה, יש לי מערכת סגורה. הרבה פעמים, בהרבה דברים, זה כן עוזר עם פחות מזיקים וכל מיני מחלות, כי בעצם כל המערכת היא הרבה יותר סטרילית. בתוך הדבר הזה.
כלומר, יש הרבה פחות התעסקות עם האדמה ועם התהליך, עם מה שאני מבין.
אני לא יודע אם יש פחות התעסקות, עם אדמה אין לך התעסקות בוודאות. אני לא יודע כי אני לא מנוסה, אז אני לא יודע לענות על זה בוודאות. אבל הוא כן פתרון מאוד נוח למרפסות, והרבה אנשים נהנים להשתמש בו במרפסות. אפשר לקנות מוכן, ואפשר להכין לבד ברגע שמבינים את העיקרון. אז כן, אלמנטים של גובה מומלץ ביותר. מעבר לזה, מה זה עוד אלמנטים של גובה? אלמנטים של גובה זה גם אומר, אני אסתכל על כל תא שטח, גם אם הוא מטר רבוע קטן, שאני רוצה לשתול בו דברים, ואני אנסה למקסם בו כמה דברים. אז אולי יש לי מקום כן להעמיד עץ פרי במיכל בעציץ, שזה אפשרי בחלק מעצי הפרי גם לקבל יבול, אבל עם העץ אני אשים עוד משהו שהוא קטן יותר. נמוך יותר. ואז יש לי ככה עוד פונקציה, אז אני יכול איזשהו צמח תבלין עם העץ באותו מיכל. ואז רווחתי שניים. אני יכול גם לשים בצלים, אני יכול לשים שומים, שמאוד תומכים דרך אגב בעצי פרי, ובכלל הם מחזקים צמחים לידם, בגלל הכימיקלים והכימיה שבעצם שיש להם, שהם מפרישים שם ובאינטראקציה עם הסביבה מן הסתם. אז הדברים האלה מאוד תומכים, ואפשר לנצל אלמנטים של גובה, בהחלט.
מעניין, מעניין מאוד. בשעה 10.
כן. אז באיזה קשיים נפוצים נתקלים?
וואו, קשיים נפוצים. אני הרבה פעמים, לא פעם קורה לי בגלל הצלנות שלי ובגלל שזו דירה סחורה, אז אני כל פעם מתעצל ואני אומר, לא פה, אני פה, הפעם אני לא משקיע, אני מחכה עם זה, כי אולי נמצא מקום אחר, או אולי נעבור וכולי, אז אני תמיד מתחיל את העונה באיחור. לא תמיד, אני הרבה פעמים מתחיל את העונה באיחור, אפילו קיץ אחרון שתלתי ביוני, שזה זוועה. לא, לשתול ביוני זה קשוח לרוב הצמחים, רובם לא באמת יצאו, התפתחו או לא יניבו, תוצרת.
אז מה תקופת השתילה הכי אידיאלית?
אז עונת השתילות חורף מתחילה בעצם ספטמבר-אוקטובר.
ממש עכשיו.
ממש עכשיו, בדיוק. אנחנו עוד רגע כבר מסיימים את הסיבוב השתילה הראשון.
אז טיימינג מושלם.
טיימינג מושלם.
זה בעצם, על זה אתם הולכים לדבר, אתה ולי, במפגשים שאתם תעשו אצלכם בבית?
בין היתר. אני מדבר יותר על הרעיון של גינה אקולוגית ונקודת מבט הוליסטית ורחבה לכל הדבר הזה. כן נותן טיפים על אדמה, כן נותן טיפים קצת על בניית אדמה למי שיש חצר, אבל אותו רעיון של לבנות אדמה, ותכף טיפה אני ארחיב על זה אם תרצו, אפשר לעשות גם בעציצים, גם במיכלים. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין מיכל לבין אדמה.
כלומר, המיכל שראינו מקודם,
בדיוק.
ובין האדמה
בבית. מבחינת המצע שתילה, מצע שתילה שווה אדמה בעצם. אנחנו קונים תערובת שתילה לעציצים במשתלה, אותה תערובת שבעצם אנחנו לוקחים מהמשתלות בסקים, זו התערובת שנכנסת למיכלים, כולל החבית הזאת הכולה שראינו, אבל היא מורכבת ברובה מחומר אורגני. חומר אורגני עם הזמן מתפרק ומתקלה.
כן.
זאת אומרת, גם הנפח מאוד מאוד יורד, ואנחנו, מעבר לנוטריאנטים ובעצם לתזונה שאנחנו צריכים להכניס, אנחנו צריכים להכניס עוד פעם כל פעם נפח, שזה בסדר, כי זה מה יש. אנחנו לא אני אישית לא מעדיף לא להשתמש באדמה רגילה בתוך הציצים, כי מראש היא תהיה חסרה רוב הזמן
בתזונה,
בדיוק. כי זה אחרת באדמה שלנו בחצר, כי אז אנחנו יכולים לבנות ולשקם את כל האדמה מסביב, עד למצב שבו אנחנו ממש כמעט ולא צריכים להכניס דשנים או קומפוסט או דברים כאלה.
זהו, מקודם שנועם שאלה אותך קצת על הגינה הגדולה, אז כלומר, שאלה אותך לפני השידור, מאיפה מתחילים? אמרת, שמים את כל מה שמת.
נכון.
מה, תוכל להרחיב על זה?
כן, כן. אז ככה, אדמה לא אמורה לעמוד חשופה. היא באידיאל, תלכו ליער, יש צמח בכל פינה, תופס. עכשיו, מה צמחים מייצרים עם הזמן?
חמצן.
חומר אורגני מת. זאת אומרת, ענפים ועלים מתייבשים, מתים, נופלים על הרצפה. זאת אומרת, ביער נוצרת לנו עם הזמן שכבה באופן טבעי.
של שלכת כזאת?
של חומר אורגני מת. זה יכול להיות ענפים, זה יכול להיות זה. לפעמים גם חיות מתות כאלה ואחרות, אבל ברמות לא נלך לזרוק בגרים בחצר, אבל כן, הרעיון של לחסות כמה שאפשר, וכמה שיותר להכניס עוד. אפשר להביא מוכן מה שנקרא רסק גזם, ואפשר לאסוף עלים מפינות פינוי גזם שהרבה אנשים מפנים, כי הם לא רוצים את זה אצלם בחצר, אני דווקא חושב, מאוד אשמח לקחת מהם, ומאוד מודה על זה שהם אספו לי את זה. כי אני בעצם מכניס עוד חומר לאדמה.
למה אבל אדמה לא אמורה להיות חשופה?
כי באופן טבעי אמורים לצמוח דברים באדמה. אנחנו כבני אדם, המון בזכות החקלאות, או בגלל החקלאות בעצם, והמון בגלל האופן שבו אנחנו חיים בערים וביישובים, אנחנו נוטים להוריד את כל מה שמתחיל לגדול.
מגלחים אותה.
מגלחים. תסתכלו על גינות עירוניות, רואים אדמה, כל פעם אחרי שהגנן היה רואים אדמה חשופה, שתילים של אולי צמחים פה ושם, וזהו.
כי זה אסתטי,
כאילו. כי זה אסתטי, כן. אבל אדמה לא אמורה לעמוד ככה. עכשיו, כשיורדים גשמים, אפשר לראות את הנזק העצום שמתחיל להיווצר, בעצם עם הסחף של האדמה.
אוקיי.
וחריצים בקרקע. חומר אורגני, או רסק גזם, או שכבות של עלים שנמצאות על האדמה, גם יודעים לעזור לאדמה להחזיק הרבה יותר מים. אז גם כשעכשיו מתחילים גשמים, הרבה יותר מים יספגו ויחלחלו אצלי בתא שטח. באופן כללי, מן הסתם, זה עוזר לטווח הרחוק עבור עצים וצמחים, ברגע ששורשים יורדים פנימה לעומק. וזה כמובן, כמו שאמרתי, מונע סחף של אדמה. אצלנו, בשנה הראשונה, באדמה, אנחנו בעצם, הבית שלנו והחצר, הכל בשיפוע. אז לאורך הבית, יש לנו קטע חצר קטן, ועם כל גשם שירד, תחף אדיר של אדמה, מפלי אדמה.
וואו.
מצאתי באחד הפרדסים, לידי פעם הם עוקרים עצים, ועושים, מרסקים את הכל לגזם שם, ואז אנשים באים ואוספים. הבאתי כמה שיכלתי, הבאתי, פיזרתי שם שכבה יפה, חורף אחר כך, אין נחלים.
הם בעצם סופגים את המים.
הם עוזרים בעצם למנן את הקצב ספיגת המים לאדמה. בארץ יש לנו גשמים מאוד חזקים, בפרקים מאוד קצרים. יש לנו כמויות מים עצומות, שכמויות המים בארץ שוות אורך ללונדון בערך, לרוב אנגליה. לא לצפון אנגליה, אבל רוב אנגליה, יש לנו אותה כמות משקעים בערך. רק בגלל הריכוזיות של המערכות, האדמה ברוב המקרים כשהיא חשופה, היא ישר נאטמת. זאת אומרת, המים לא מחלחלים למטה. אולי יש בוץ בשכבה העליונה, אבל לא למטה. במקומות עם אדמה חרסיתית, כמו בצפון, כמו בדרום וכמו בגליל, האדמה ממש נאטמת, ממש נאטמת, ואז אפשר לראות שלוליות מים פשוט עומדות. אם היה יותר חומר אורגני בהרבה מהמקומות האלה כשכבות וקומפוסט וכל מיני דברים כאלה שבסופו של דבר יוצרים, מעברירים גם את האדמה, אז מראש גם כל תאי שטח האלה היו אולי עומדים עם פחות שלוליות באוויר.
ומה שאתה אומר עכשיו הוא נכון גם לגבי צמחי נוי ולא רק גינות מאכל. נגיד, יש לי כל מיני עציצים בבית, צרח, מונסטרה, כל מיני כאלה, קקטוסים, כל מיני דברים כאלה. גם את העציץ עצמו עדיף שיהיה איזשהו חיפוי לאדמה. אם אני גוזמת נגיד את העלים להשאיר אותם.
בדיוק. אני, את כל העלים שאני גוזם, את כל הגיזומים שאני עושה, כל העלים שאני אוסף מהרצפה כשאני מטטה, את הכל אני זורק חזרה לעציצים. ככה לאט לאט, אז נכון, אז אולי עם החמישה עלים שאני שמתי בשלב הראשון, בחודש הראשון, עוד לא יהיה לי חיפוי, מה שנקרא חיפוי קרקע, אבל אחרי 3-4 חודשים, אם שמתם דברים וכל מיני דברים כאלה, אתם תראו את זה כבר מתחיל להיבנות. ואז פחות השקיה, פחות מים, פחות אובדן מים, טמפרטורה יותר יציבה לשורשים ויותר נעימה לשורשים, פחות מושפע, הם פחות מושפעים ממעברי טמפרטורה חדים.
ולפני שנעבור לשאלה הבאה, אתה יכול קצת לדבר על העלויות?
כן, אני גם רציתי לשאול.
אז אני מאוד מנסה רוב הזמן, בגלל שזה חוץ מהעיסוק, זה גם התחביב שלי, ואני מאוד אוהב לעשות את זה אצלי בגינה. אז אני מאוד משתדל לבוא עם פתרונות יצירתיים של כמה שאפשר להוריד עלויות, כי כמו כל דבר אנחנו מכירים לפחות עלה כסף עד לא מזמן.
בעצם מאדמת שתילה אי אפשר להתחמק. זה עלות שהיא כאילו...
כן ולא. כי תערובת שתילה, אוקיי, אז עכשיו קניתי באמת בעלה מאוד גדולה של קוב וחצי של תערובת שתילה, זה יוצא הרבה יותר זול למי שיש שטח חצר, תזמינו בעלה, אם יש לכם מספיק מרחלים שאתם מתכננים, כי זה יוצא בערך שליש או רבע מחיר מלקנות אותם בסכין.
זה משמעות. בעלה זה בעצם הסקית הפלסטיק הגדולה של הבניין, של הבניינים.
בדיוק, הקיבה בקצת יותר גדולה וגבוהה. אבל אני משתדל שלא להוציא כספים על התערובת, ובאמת אני לפעמים צמחים מתים, לפעמים אם זה ירקות ועונתיים, אז מן הסתם נגמרה העונה, אז אני לוקח את התערובת הישנה, מוסיף לקומפוסט, מעברר אותה קצת ככה, ומשתמש בשוב. וככה יש עוד דרכים טיפה לצמצם את העלויות, לפחות מבחינת תערובות שתילה. מה גם שאמרתי שאני כל הזמן מוסיף דברים, זאת אומרת שאריות קפה עם הקפה של הבוץ של הבוקר, עם מים, להוסיף לציצים. לא כל פעם לאותו הציץ, כי זה מרוכז מאוד, זה מאוד חזק.
מה ראשונה אני שומע את זה?
אז אפשר לגוון. קליפות ביצים, אם למישהו יש כוח להתעסק עם זה, לרסק כמה שאפשר, טיפה להטמין באדמה, סידן, מאוד חשוב. קליפות של בננות, גם נפלא להטמין טיפה באדמה, ממש בחלקים העליונים. כל משהו אורגני שאתה מוסיף להציץ או לביחל, בסופו של דבר, מצטרף לכל המכלול הזה, הוא הופך לחלק מהמכלול הזה.
אז מה ההבדל בין אם אני שם, עכשיו אכלתי ביצה, שמתי את הקליפה, ובין אם אני שם אותה בקומפוסט? מה המטרה של הקומפוסט שכולם כל כך אוהבים לעשות בבית?
אוקיי, אז הקומפוסט בעצם זה תהליך שבו כל הפסולת שלנו מתפרקת באמת לגורמים הרבה יותר קטנים, בעצם לנוטריאנטים הרבה יותר זמינים באופן מיידי, או הרבה יותר מיידי עבור הצמחים. הקליפת בננה שאני אשים היא טובה, אבל עד שהיא תתחיל להשפיע, היא ייקח יותר זמן. הקליפות של הביצים נפלאות, אבל ייקח להם הרבה יותר זמן עד שהם באמת יתחילו להתמוסס. אגב, זה טוב, קליפות ביצים עם...
עם בננה?
עם בננה, כי זה סידן, וספיגה של סידן טובה יותר עם השלגן, שמלא בקליפות, אז ככה שילוב טוב. וקומפוסט הוא תהליך... ארוך של כמה חודשים, שבו יש לנו פירוק של כל הדברים האלה, ובאמת תערובת נפלאה, אם אנחנו כל הזמן משתמשים בקומפוסט, מן הסתם רוב מי שמגדל אורגני, או כל מי שמגדל אורגני, משתמש בקומפוסט כזה או אחר, והוא פשוט הרבה יותר זמין. הוא עבר איזשהו תהליך, הנוטריאנטים הרבה יותר יציבים, גם משהו שם בכל התהליך הזה הרבה יותר יציב, כי אם נשים קומפוסט לא מוכן, זה עלול לפגוע בצמחים מסוימים.
איפה אני יודע שהוא מוכן?
אתה קונה, אם אתה מייחין בעצמך, אז יש דרכים להגיע בסופו של דבר, ירידה של הטמפרטורות, שירבבנו, תמריח אותו.
נשאל אותך בבלוג בטלגרם.
נגיע לזה, אבל הפתרון, קומפוסט זה לא משהו שהוא יותר מדי יקר, באמת אז אפשר באמת בשלבים הראשונים לקנות קומפוסט מוכן, איכותי, ותן את המענה.
ונגיד חביות או צינורות, דברים כאלה, אפשר ממש ללכת נגיד לאתרי בנייה וכל מיני מקומות כאלה, בעצם לנסות לאסוף את הדברים האלה, לא חייבים אפשר לקנות.
אפשר לאסוף דברים, אני ממליץ ספציפית באתרי בנייה וחביות להימנע.
בגלל החומרים.
כן, בדיוק. חביות, אם משתמשים, הכל מיכל, רצוי לדעת שלא היה בו איזשהו חומר כימי רעיל כלשהו בחבית.
אז זה דווקא כן מומלץ.
בדיוק, אז מומלץ אם לוקחים חבית לדעת שהגיע מתעשיית המזון. חבית משומשת בתעשיית המזון, כי אז היא מאושרת למזון, והיה שם משהו שהוא סוג של מזון או אוכל.
כן, זה הערה חשובה.
זה חשוב מאוד, כי הרבה מאוד חביות, זה חומרי, גם אם זה בחקלאות, זה עדיין המון המון כימיקלים.
כן.
ורצוי שלא. צינורות, בניין, אם אתם, סביר להניח שאין בעיה עם צנרת כלשהי להשתמש בה, כי ברוב המקרים מה שעבר שם אולי זה מים.
כן.
אבל כל מי שבוד לוקח משהו, שיבדוק לעצמו את המקור. וזה לא רק חייב להיות זה, אפשר, ראיתי אנשים ששוטלים צמחים בנעליים ישנות.
מעניין.
כן, תולים את הנעלים הסוחים על גדר, ויש להם בפנים, תא שתילה, סתם, כאילו. לקחו מכנסיים ישנות, תפרו להם את הקצוות של השרוולים, ופשוט מילאו את זה באדמה. יש מלא מלא פתרונות. כל מה שבעצם יכול להכיל אדמה, יש ניקוז טוב, או מארגנים ניקוז טוב, אפשר לגדל שם אוכל.
מדהים.
או צמחים.
אז אני רגע, לפני שנעבור לשאלה הבאה, רק רוצה לסכם את השאלה הקודמת, כי קצת גלשנו ממנה. אם אתה יכול להגיד לנו בקצרה את הקשיים העיקריים שנתקלים בהם.
אז חוסר מיומנות, כן, חד משמעית. זה קורה, זה קורה לכולנו, גם לי זה קורה עדיין, זה בסדר, זה קורה. אנחנו כל הזמן לומדים ומשתפרים. לשתול בזמן, עכשיו זה זמן נפלא, עד נובמבר בכיף. גם דצמבר, תכף, אפשר עדיין לשתול ירקות חורף. פברואר כבר מתחילים יותר שתילות קיץ. תערובת טובה, קומפוסט טוב, לשים חיפוי קרקע. השקיה סדירה, אז בין אם אתם משקים או בין אם המחשב משקה, שתהיה סדירה כמה שאפשר. בעציצים הצמחים פחות סלחניים, כי יש להם הרבה פחות מקום לאן לשאוף כדי רגע לקבל מים.
טעות יותר קריטית.
בדיוק, אבל שוב פעם, חיפוי קרקע, חומר אורגני להוסיף לקרקע, לשים חברים, אני קורא לזה חברים, גילדה חברים, לשים חברים ולהתנסות, גם אם זה לא עבד בהתחלה, אולי בפעם הבאה זה יעבוד. לדוגמה, פטרוזיליה תומכת גם בטעם וגם בריאותית בעגבנייה. אותו דבר סלרי. שום אותו דבר. כוסברה אותו דבר.
כמו למשל הדוגמה של הטירס והשעועית.
כן.
בדיוק. את העגבנייה לא לשים עם מצליבים. מצליבים זה ברוקולי, כרובית וכו'. הם פחות טובים אחד לשני, אבל אם תחשבו, אז העגבנייה הוא קיץ, זה חורף. אז אולי פה, זו אחת הסיבות שזה פחות מתאים. חברים, לא לפחד להתנסות כמה שאפשר, אלמנטים של גובה, זאת אומרת שום בשקט יכול להיות בכל הציץ תבלין שתבחרו. אפשר לתקוע שם יותר משן שום אחת, ובכל שן שום, באידיאל יצא לנו ראש שום.
Okay.
אז זה גם מוביל אותנו לשאלה הבאה של האם ישנה תמיכה לאורך הדרך בגידול גינה? כי אתה אומר יש הרבה קשיים וחוסר ידע, אז האם נגיד אתה, בשירות שאתה מציע, בסיורים שאתה מציע, האם אתה מציע גם איזשהו ליווי ותמיכה?
בוודאי. אז אני כן, אני מאוד שואף לא להקים לאנשים גינות, אבל כן ללוות אותם ולהדריך אותם במהלך הזה. כדי שהם יעשו לבד, כי כשאתה עושה לבד אתה גם לומד.
כלומר, להביא להם את החכה. אתה אומר.
בדיוק.
ללמד אותם לדוג.
סליחה,
לדוג אצלם בחצר או במרפסת, כן? אני הרבה יותר מתחבר לדבר הזה, מאשר פשוט לבוא להקים. כמה שאני אוהב לעשות בגינון, אני חושב שזה בסופו של דבר, אם אני אקים לאדם מסוים את הגינה, בסוף הוא לא ידע איך להמשיך לתחזיק את הדבר הזה, בטח אם הוא רוצה לגדל ירקות. ודרך ההתנסות ודרך הידיים אנחנו לומדים ומבינים יותר ויותר מה נכון עבורנו. זה לא פחות חשוב, כי אני יכול להגיד דברים עד מחר, זה לא בהכרח נכון עבור כולם. אז גם העניין שלה להתנסות, יכול להיות שהגילדה שסיפרתי עליה לא תעבוד למישהו אחר, זה בסדר. אבל זה, כן, אני כן רוצה לעודד אנשים לנסות לבד, ואני כן מציע את העניין של ליווי. וכמובן, מי שגם לא רוצה ליווי, יש סרטונים, ואפשר ללמוד.
כן.
זה גם מאוד מאוד כיף כזה, אתה יודע, שנפגשים עם איזה מדריך, אחרי זה עושים בעצמנו, ואז נפגשים אחרי אולי איזה חצי שנה, וגם יש משהו מאוד מאוד שיכול למלא אותנו בגאווה כזה, להראות, הנה, תראה מה הצלחתי, בוא תעלה אותי לשלב הבא.
בדיוק. עכשיו, זה לא נגמר, כי סיימנו עונה אחת, גם אם סיימנו תהליך ליווי של 4-5 מפגשים לעונה, יש עונה הבאה, עונה הבאה גם הסתכלות אחרת, יש אור אחר, יש תאורה אחרת.
יש איזה ציפור שאתה יכול לשתף אותנו ב... על איזשהו משהו מרגש, או משהו שמעניין שישאר לך עם איזה לקוח או לקוחה?
תן לי רגע לחשוב.
אני בטוח שבאמת אפשר ללמוד הרבה מאוד דברים על עצמנו, תוך כדי הגידול.
אפשר ללמוד דברים על עצמנו, אבל אני בעיקר לומד על עצמי אצלי בגינה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, גם לי ואני כל הזמן יש לנו המון שאלות פילוסופיות אחד לשנייה סביב כל הדבר הזה של גידולים ויחסי גומלין וכל הדברים האלה. אני חושב שגם במרפסת עם 5 עציצים אפשר ללמוד המון. זה העניין של רגע, חוץ מהעיסוק עצמו, להתבונן. ההתבוננות הזאת היא חשובה ביותר.
ואני אשמח שגם תיגע בנושא שקראתי פוסט של לי בערוץ שלך, על עצומת לב. אז אם ככה תוכל להרחיב על הנושא הזה של תשומת לב.
תשומת לב. כן, תשומת לב זה קטע טריקי, כי הרבה פעמים אתה מסתובב בגינה שלך, מדבר על הגינה, מסתובב בגינה, ואתה חולף שם כמה פעמים ביום, ואתה לא רואה את הדברים הקטנים שיוצאים לך ממש מול מתחת לעין, אתה לא רואה איזושהי אינטראקציה שיש שם, איזושהי נישה שפתאום הגיע צמח ותפס, איזשהו מקום שמשהו ממלא, ובאמת, דיברתי על התבוננות, אז תשומת לב, אני חושב שזה מאוד 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 חשוב, כן לעצור רגע, בלי לעשות כלום, ופשוט לשבת ולהתבונן. ובכל מקום, בזווית אחרת, ובנקודה אחרת, ולראות איך הדברים עובדים, או לנסות ללמוד מתוך ההתבוננות שלנו, להפיק מסקנות ולהבין איך הדברים עובדים, ומה עובד יותר טוב ומה עובד פחות טוב, או רגע, למה פה פתאום הוא גדל אם אני לא משקה פה? איך הוא, ממה הוא מקבל מים? אז רגע, קבל מים מפה, אז רואים מים מפה. יש כל מיני דברים ככה שרגע אם אנחנו עוצרים, אנחנו יכולים ללמוד המון. ומתוך ההתבוננות הזאת, אנחנו אחר כך יכולים ללכת ולהשתמש בזה עוד פעם, ולחכות את הדבר הזה שהבנו הרגע.
אז גם הסתקרנות, גם התבוננות והסתקרנות, כי כמו שאמרת, מאיפה הוא מקבל את המים שלו?
הסקרנות היא טבעית, לי כל הזמן מפוצץ אותי בשאלות. עכשיו, אני אולי הדמות הסמכותית יותר במרכאות לכל נושא הגינה ולכל נושא הצומח, אבל יש לה כל הזמן שאלות. רגע, זה יעבוד עם זה? זה יעבוד עם זה? אולי הוא תומך בזה? יש לה כל הזמן, היא כבר כאילו... עושה לי המון בלגן בגינה, באמת עליה.
קראתי את הפוסטים בבטטות.
עד עכשיו בטטות, כן? בטטות לפני שבוע.
מה קרה איתן?
בטטות,
אוקיי. היא התלהבה, שתראה בטטות בכל מקום.
עכשיו, בטטה, אם רגע תיקח בטטה, אפילו לא משנה, מהסופר או כל מקום שתקנה, שים אותה רגע בקוס מים, חצי מים כזה, כמו...
מציעה מלא שורשים.
היא תתחיל להוציא גם שורשים וגם ענפים.
נכון.
עם עלים. הענפים האלו, בשלב מסוים גם ישרישו. ואז שוברים אותם, עם השורשים הקטנים, ושותלים. ומה יצא בסוף? מטטה. אבל בטטה, התימוח של ההלווה, הענפים והעלים בעצם, היא מתפרסת מאוד, היא תופסת המון נפח, היא מטפסת על הכל. אז היא פיזרה בהמון המון מקומות. עכשיו, בטטה היא שורש, אנחנו קוראים שורש כשאנחנו קוראים בטטה. אז היא יורדת למטה, היא יורדת לצדדים, שזה נפלא.
מה, לוקחת קצת מהנוטריאטים שיש לשורשים אחרים?
לא מעניין אותי. שנייה, אין תחרות, אבל... כאילו יש לפעמים תחרות, אבל התחרות במקרה הזה של בטטה באה לידי ביטוי שהיא פשוט כיסתה מכסה צמחים אחרים.
זה לא מתחשבת.
הבטטה, לא, אז עכשיו אנחנו כאילו כבר מנסים יותר רק להמשיך למחזר במקומות שקצת פחות, היא פחות יכולה יותר להשתולל שם מבלי לפגוע בשום דבר.
כלומר, יש לה את המתחם שלה, להתפרס בו.
יש לה הרבה מתחמים, כל החצר, יש לה מתחמים. ואני כל פעם הולך מהמתחמים האלה, עכשיו פתחתי להרוגות, אז הייתי צריך גם בנקודה מסוימת ליד ההרוגות, להוציא איזה כמה קילו של בטטות בשביל...
וואו.
ולהוריד את הענפים בשביל שרגע יהיה לי שם אור בערוגה. כן.
אז באמת אנחנו לומדים, קודם כל יש, אני יותר ויותר רואה שיש אין סוף שיעורים שאפשר ללמוד מגידול בגינה, ובאמת אני רואה ככה בקבוצות של המתעוררים שיותר ויותר אנשים רוצים להתעסק בגידול גינה כדי להתחבר לטבע, כדי להתקרקע. ופה אני רוצה לשאול אותך, לאן לדעתך התחום הזה הולך?
אז אני חושב שאנחנו בהרבה מובנים כבני אדם נזכר רגע שאנחנו באנו מהטבע, יותר נתנסה, הרבה יותר אנשים יתנסו באמת לגדל בעצמם, או לבד בבית, או כקהילות, אני חושב שזה בעצם הדבר המפתח, כי בבניין בתל אביב, לרוב האנשים יהיה קשה לגדל לבד, לעומת זאת אם הבניין, תושבי הבניין כיחד יתאגדו, יש את חצר הבניין, יש את גג הבניין,
נכון.
ובהמשך אני בטוח יהיו גם פיתוחים טכנולוגיים יותר של מראש איך לבנות בצורה כזאת שאפשר לגדל גם מזון. אני חושב שאנחנו הולכים למקומות האלה.
כלומר, הטבע...
גינון קהילתי.
כן, הטבע הולך להיכנס גם בעיר.
כן, אבל אני כן רואה לנכון, ואני בטוח שאנחנו נמצא את הדרך כן לשלב טכנולוגיות. טכנולוגיות אין לא דבר רע, אין דבר נכון.
תלוי למה אתה משתמש.
מי משתמש ולמה, בדיוק. אז בוודאי שטכנולוגיות שיודעות בדיוק למתות את כמות המים ש צריכה להיכנס, וחוסכות לנו בפתיחת הברז ובחשבון המים, אז אני בטוח שהם ישתלבו, ועוד טכנולוגיות שעוד לא חשבנו עליהן, כן? אבל כן אני רואה קצת חזרה יותר לגדל ולהבין את הרעיון של גידול מזון וגידול קהילתי וגידול מקומי, ואם לא אני מגדל ולא יחד עם השכונה, אז כן החקלאי שיש לו חווה במושב שלי לצורך mm-hmm. העניין, אז אני אקנה ממנו.
כן.
כי כל הרעיון הוא גם לתמוך מקומית כמה שאפשר.
כן.
גם הפחתת התלות החיצונית מבחוץ, וגם בעצם לתמוך במקומי ולחזק את המקומי. היינו תלויים במערכת חיצונית, עם מזון שמיובא מטורקיה ומסין ומהשטחים.
והמזון הזה, ממה שאני מבין, הולך ומתייקר.
כל המזון הולך ומתייקר. דרך אגב, זה לא משנה, גם במשק אורגני שאתה קונה, גם הוא ילך ויתייקר. זאת אומרת, יקר, אין מה לעשות, זה עולה הרבה כסף.
אני שמעתי שהמכולות מסין של כל היבוא של הדברים מתייקרות בכמה מאות אחוזים, זה פשוט מטורף, ואנחנו יותר ויותר נצפה ונראה ונתמודד עם עליית מחירים מטורפת, במיוחד באוכל שאנחנו אוכלים.
זה יגיע גם לשם, כן, זה באופן טבעי מגיע גם לשם.
כן.
יש לך מצד אחד את המדיניות גלויה או שלא גלויה של פשוט השמדת החקלאות בישראל.
כן, זה עצוב.
אבל מצד שני יש לך המון המון יזמות של חקלאים, של אנשים מקומיים שבעצם רוצים להוריד את כל המטווחים בדרך ואת כל התלות החיצונית הזאת. ויש המון חקלאים שבאופן ישיר כבר מוכרים לאנשים, ויש כל מיני שוקי עיקרים כאלה שקמים. יש הרבה יוזמות יפות סביב הנגשת האוכל לעוד אנשים.
מדהים, אנחנו ממש לקראת סיום, יש לנו איזה 10 דקות, אז צופים יקרים ומאזינים יקרים, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות, אם יש איזה משהו שלא נגענו בו ומעניין אתכם, אז תכתבו לנו, ובינתיים אם בא לך לדבר על עוד משהו, לשתף.
לא יודע, דיברנו על זה בתחילת הרעיון, על מפגשים שאנחנו עושים החודש?
לא, בוא נדבר.
אז אוקיי, אז החודש בימי שלישי. החל ממחר בעצם, אנחנו מארגנים 4 מפגשים של סיור בגינה, אצלנו. כל מפגש חוזר על עצמו בגדול, זה פשוט מפגש, 4 מפגשי היכרות. ובעצם אפשר לראות גם את כל הרעיון של גידול במיכלים, וגם את כל הרעיון של אדמה, מעט אדמה, במקומות לא הכי נוחים, ואיך גם במקרים האלה אפשר לגדל אוכל. ואנחנו נדבר קצת על כל העקרונות של גינון אקולוגי, של בניית אדמה, של שמש, של חברים, של שילוב, של מגוון, ונשאיר המון זמן לשאלות כמובן, ונראה איך הכל אפשרי.
מדהים.
בדיוק בזמן לעונת השתילה. אני רציתי לשאול אותך, סיפרת בעצם שגרת בלונדון תקופה, ורציתי לשאול אותך במה עבדת לפני, ומתי גידול הגינות התחבר?
אז אני לפני זה עבדתי בביטחון כמה שנים טובות, בעצם רוב שנות, כל שנות ה-20 שלי כמעט עבדתי בביטחון, באלעל. בשנים האחרונות, או עד לפני כמה שנים, עבדתי בכל מיני עבודות של תפעול, של פה. מסתבר בדיעבד שאספתי כלים, תקופה שבה, כן. שאנחנו נכנסים אליה עכשיו. והשינוי הזה, איך הוא התחיל, אני לא חושב שהיה טריגר. הטריגר היה, חזרתי מלונדון לארץ, מצאתי את הדירה במושב, ואמרתי איזה יופי, אני יכול, ישר מיליתי בעציצים, הייתה לי פיסת אדמה ממש קטנה של איזה 2 מטר רבוע ליד המרפסת, לא הייתה לי אדמה שלי,
כן.
אמנם גרתי במושב, לא הייתה לי שום אדמה, אז גם שם עשיתי ארוגה, ואז עברנו לטבעון, בטבעון גם התרחבתי בעציצים, לא היה לי זמן האמת לאדמה, אז הכל היה בעציצים שם. ומהרגע שהגענו לגינה הזאת, לעין ורד, שמה, גם היה בתקופה ככה שעברתי המון תהליכים, שלמדתי עם עצמי, על עצמי, את עצמי, מה הכיוון שלי, מי אני, מה אני רוצה לעשות שאני גדול, כל מיני דברים כאלה, שאלות.
יש אנשים שעדיין בגיל 80 לא יודעים את זה.
אבל אפשר להבין, אנחנו חיינו במערכת, בחברה שבה כל השאלות האלה לא היו רלוונטיות לכאורה. או היא לא אפשרה לנו באמת לגלות אותן. את עצמנו.
ואתה נוגע פה במשהו מאוד מאוד מדהים, כי ככל שאנחנו מחליטים לצאת מהמטריקס מבחינה תודעתית, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מה אני באמת רוצה לעשות מתוך נביאת הנשמה שלי.
אבל גם אני עדיין שואל את עצמי את השאלה הזאת. בסדר, זה גם משתנה כל הזמן. זה גם ימשיך להשתנות, כן? חצי שנה מהיום. כנראה יהיה עוד איזה פיין טיונינג של הדברים האלה שאני נוגע בהם ורוצה לגעת בהם, ועוד מעניין אותי ללמוד ולהתרחב ולעשות. אז כן, זה תהליך שהוא לא...
ולא משנה מה אתה עושה, הגידול של הגינות או הדרכה והליווי שאתה מציע כרגע, תמיד יהיה חלק מהקיט של הסף בעולם.
אני מניח שכן, אני לא רוצה לקבוע עובדות, כי הכל פתוח ואין לדעת.
כן.
אבל אני מניח שכן, כל הנושא של צמחים וטבע וחיבור ואדמה וגידול, חד משמעית, אני חלק ממנו ו...
אני חושב גם שזה משהו שהרבה מאיתנו ממש מחפשים עכשיו, להתקרקע בתוך תקופה שיש לה המון המון חוסר ודאות.
כן.
שאף אחד לא באמת יודע מה יהיה חודש הבא, בעוד חודשיים, אז הצמחים או הגינה או הטבע מספקות לנו תחושה מסוימת של קרקע.
תחושה של קרקע, אני יכול להגיד לך מתקופת הסגרים הראשון והשני שהיו, אנחנו גילינו שגם אם רגע קצרים, כי או אסור לצאת לסופר, או כי אין כסף פיזית ללכת לקנות אוכל, הסתדרנו מהגינה איכשהו. מצאנו, השלמנו ממה שצריך מהגינה, כי ירוקים איכשהו תמיד היו לנו, שורשים היו, ומסתדרים עם מה שיש, כאילו, כן? ככל שמתרחבים ומרחיבים את הפעילות אצל כל אחד בבית, יש יותר מגוון, אבל כל הרעיון מבחינתי הוא באמת כמה שפחות לסמוך על הבחוץ, כמה שפחות שאני אסמוך על העניין של ללכת לעבוד או להביא איקס כסף בשביל ללכת לקנות זה. מה גם שאני בגישה של יהיו מוזרנותיך תרופותיך, וחד משמעית נושא הבריאות הולך בעיניי יד ביד, אי אפשר לנתק אותו מכל נושא התזונה. אז אם תודעה בדבר ראשון היא הכי משפיעה, הכל, מה שאנחנו מזינים את עצמנו זה התמיכה, חומרי הבניין שיכולים לתמוך בנו, ואני יכול להגיד שאנחנו לא הולכים לרופאים, אנחנו לא חולים, החלטנו באופן מאוד מודע להפסיק לשלם ביטוחי בריאות ולמקד מאמצים ולאכול יותר בריא ולגדל יותר צמחי מרפא. כל הצמחי תבלין בערך שיש לנו הם כולם צמחי מרפא, קורקום, ג'ינג'ר, שום, כל הדברים האלה הם
ממש אנטיביוטים.
הם אנטיביוטים, כל אחד יש לו את הסגולות שלו, והוא טוב לכמה דברים, השני טוב לדברים אחרים. מחטי אורן שכולנו שמענו עליהם לאחרונה, ואורנים לא חסר בישראל. הכל סביבנו. וזה רק עניין של, אוקיי, רגע, יש בעיה מסוימת, או אני חושב שאני סובל מבעיה מסוימת, אז בוא רגע, ננסה לקרוא מה הדברים האלטרנטיביים, או הטבעיים שישנם לטפל, איך טיפלו בזה לפני שהיו את הכימיקלים שחברות התרופות ייצרו, וכנראה האנושות שרדה עד היום, כן בעזרת הדברים האלה, וזה ללכת וללמוד ולהתנסות, ולא תמיד המקומות שיש להם מתכון, הוא המתכון הנכון, או הדרך הכי אופטימלית להכין, אבל זו הדרך להתחיל ללמוד. וכן יכול לתת דוגמה על מקרה שלי, גם כן לפני שנה או שנה ומשהו, היה איזשהו שבוע של אובך נוראי באוויר, ממש נוראי. והיא הרבה יותר רגישה ממני לדברים האלה, מאוד השפיעה עליה. זאת אומרת, יש גודש באף, גודש בדרכי הנשימה, שיעולים, הלכה לקרוא מה עובד, אמרה, פיגם, איזה בסה אין לנו, פיגם, פיגם זה רוטה. אמרתי, יש לנו פיגם, את פשוט לא יודעת. והלכנו, ראינו מה זה הפיגם, הכרנו את הפיגם, גזרה איזה 3-4 עלים, והכינה חליטה,
שפתח לה את הצ'קרות.
בדיוק, היא פשוט שמה כמו אינילציה עם מגבת מעל החליטה.
וואו, זה מדהים.
עשתה פעמיים שלוש כאלה, וזהו, נפתח, נשתחרר.
וואו, מדהים.
עכשיו, לא הכרתי את הקטע הזה של הפיגם. אמנם אני גם מדריך ליקוט, אבל אני לא מכיר את כל, ממש לא את כל הדברים. אבל ידעתי שיש לנו את הדבר הזה, והדבר הזה עבד. ויש עוד, אפשר למצוא עוד הרבה דוגמאות. קורקום הוא דבר נפלא להרבה דברים.
זה מרגש.
כן, כן.
מרגש. תודה רבה שבאת והתארחת אצלנו.
תודה רבה על האירוח.
וואו, ממש כיף. אני מקווה שקיבלתם את הכלים בשביל באמת להתחיל להיות יותר עצמאים ולקחת את הבריאות שלכם בידיים שלכם.
לגמרי, ואני גם רוצה להוסיף שזה לא פשוט ככה לדבר, להחזיק שיחה של שעה בשידור חי, זה משהו שלא מובן מאליו, ותודה לך, וגם אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם איזשהו משהו שיכול להעלות את התודעה הקולקטיבית או לעזור לנו לעבור את התקופה הזאת, בין אם זה בביתים של טבע, תודעה, כל תחום כזה או אחר, אנחנו נשמח ללמוד מכם, תצרו איתנו קשר. בבקשה, זה רק יכול לעשות טוב לכולם.
ותודה רבה על הדברים והתכנים והשיח שאתם פותחים.
באהבה, אז אנחנו בעצם נשים גם בדיסקריפשן של הסרטון, איך אפשר ליצור איתך קשר, גם עמוד הטלגרם, גם את הטלפון וגם את המדריך הנהדר שכתבת.
נכון. ואם תיכנסו כבר עכשיו לטלגרם ותכתבו סיפורה של גינה, אתם כבר תמצאו את הערוץ שנוסף.
ויש שם מדריך בעצם לתכנון, למי שרוצה לבד להתחיל להקים גינה, נותן כמה היבטים על תכנון, ואיך להסתכל ולגשת לכל הדבר הזה, עם המון מידע שאני חושב שהוא מאוד יקצר תהליכים פשוט לכל מי שיתנסה בו. אז הוא חינמי, הוא מונגש, הוא בערוץ, הוא נעוץ למעלה, וזהו.
אתה רוצה לבחור לנו שיר לסיום הפרק? אנחנו נוסיף אותו אחר כך בסוף. שיר ככה שנגע בך, שמתקשר למה שאתה עושה. אני ככה בראש שלי, הנה ברוס,
אתה יכול גם לקחת את היום.
נשלוח לנו,
אנחנו נעלה. רגע, זה קטע כזה שמסיימים בשיר?
כן.
אוקיי, אז שנייה.
תחשוב על זה, ואז אנחנו פשוט נצרף אותו, נצרף אותו
כאיזה... אפונה וגזר.
גדול.
אפשר לגדל אותם ביחד דרך אגב?
אז זהו, לי בא עם
התיאוריה. הם חברים?
לי בא עם התיאוריה הזאת, אנחנו רוצים לנסות אותה עכשיו,
ולראות האם השיר באמת מתקיים.
ויכול להיות שהם גילדה, ויכול להיות שהם עובדים טוב יחד. כן, ננסה למנו.
תודה רבה,
תודה רבה לך, תודה רבה שתביתם.
תודה לווי-אקט, שירחו אותנו.
תודה לווי-אקט,
בבקשה, שתפו. ושיהיה לכם יום מקסים.